שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, אני תום שפירא ואיתי.
אביה שמיר.
למי שלא מכיר, למי שזו הפעם הראשונה שלו, הקונספט שלנו מאוד פשוט. בכל שבוע אני ואביה בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ומדסקסים אותם, כל אחד בנפרד ושניהם ביחד.
כן, ופרק 209, אם
אני לא טועה. 209, ארבע שנים ושבוע.
כן, עכשיו אנחנו נספור כל פעם עוד שבוע.
זה ההמשך לארבע חתונות ולוויה אחת?
עוד לא הגענו ללוויה אז. אולי.
כאילו, הרבה אנשים מתו בזמן שהגלנו בפודקאסט הזה, ארבע
שנים. על חלקם דיברנו גם.
כן, כן. אביעד, איפה אפשר למצוא פרקים קודמים שלנו?
בהרבה מקומות. כן. אנחנו מעלים כל שבוע גם ל-iCast וגם ל-archive.org.
נכון.
פשוט חפשו שורה שנייה באמצע בגוגל ותמצאו את זה, את אחד מהתוצאות סביר להניח.
כן.
יש לנו עמוד פייסבוק שלשם גם אנחנו מעלים קישור לפרק חדש כל יום חמישי. יש לנו בלוגים שזה כן. גם דבר נחמד. הבלוג שלי נקרא בשביל הזהב, יש לו גם עמוד בפייסבוק. אתה בעלינו.net.
נכון, שגם לא יש עמוד פייסבוק.
כן.
ואני גם בטוויטר, בעת תום שפס.
על מה צייצת היום?
נאצים.
כן, כמו כולם.
כן, כן.
כמו כל שבוע.
זה מאוד פופולרי, שזה מוזר, כי לא הייתה סרט חדש של קפטן אמריקה.
עוד מעט, כי עוד שנה כזה.
אביעד, העזרה הקבועה שלנו?
יהיו ספוילרים.
ונאצים.
אני לא בטוח לגבי נאצים הפעם, אבל יהיו ספוילרים.
עכשיו יש, כאילו, כי דיברנו עליהם.
כן, אוקיי. חפשו נאצים ותגיעו
אליהם. זה טריגר וורנינג, אם אתם רואים נאצים, פול דה טריגר אנד שוט דם.
אני לא יכול לומר שום דבר נגד זה. אז יהיו ספוילרים לשני הסרטים שאנחנו מדברים עליהם. ככה זה כשמקליטים ואין תסריט מוכן מראש.
נעבור לסרט הראשון לשבוע?
כן.
אנחנו הולכים לדבר על...
I need emergency assistance.
What's your location?
The Wind River Indian Reservation.
I'm Jane Banner, FBI.
Welcome to Wyoming. You by yourself?
It's just me.
That's Corey Lambert. He's the one who found the body.
This is a homicide.
I knew that girl. She's a fighter.
They have six officers to cover an area the size of Rhode Island. Maybe you can help.
I only know what the tracks say.
What is it that you do again?
Hunt predators.
So why don't you come hunt one for me then?
אוקיי, זה סרט שמתרחש רובו ככולו באזורי מושלם, בגבהים, בער, ולכן זה נקרא Cold Mountain, אני מאמין?
לא, זה נקרא רוחות קרות.
Oh.
או באנגלית Wind River, שזה השם של המקום שבו הוא מתרחש. אבל לא מקום בו הוא צולם. אגב, צילמו את זה ביוטה, לא בוויומינג. ואחת הסיבות היא כי Wind River האמיתית, זה מקום הרבה יותר מאוכלס ממה שהסרט רצה להראות.
למרות שהוא... הוא מבוסס על סיפור אמיתי במובן של יש מקום שקוראים לו Wind River ויש פה פשעים.
כן, יש בני אדם בעולם.
כן.
וכן.
מבוסס על סיפור אמיתי. זה סרטו של טיילור שרידן שאנחנו מכירים עד היום בעיקר ככותב, נכון? הוא כתב את...
את סיקריו ואת בישו במים.
כן, סרט אחד, שני סרטים שאני מאוד אהבתי וסרט אחד שאתה אהבת ואחד שלא אהבת.
אפשר לומר.
כאילו... זה בדיוק כמו שאמרת, אתה לא אהבת את סיקריו, אני כן אהבת את סיקריו.
אפשר לומר את זה.
שנינו אהבנו את משהו במים.
לא אמרתי שאי אפשר לומר. ווינד ריבר בהחלט משלים איזה תמונה כזאת של...
טרילוגיית אני לא יודע לכתוב נשים של טיילור שרידן.
זה לא רק זה, טרילוגיית אני לא יודע לכתוב נשים או אנשי חוק.
זה כזה, כריסטופר נולן, אנשים אומרים שיש בעיות עם איך שאתה מייצג נשים בסרטים שלך, או לא מייצג אותן בכלל. אני חושב שאני... אני לא יודע,
למה אתה אוכל תוך כדי שאתה מקליט? זה לא מנומס.
אני מדמיין אותו מדבר ככה. אני חושב שאני יכול להתחרות בך.
אני יודע תוך שטיילור שרידן לא מדבר ככה.
כאילו, לא יודע, עברית.
קודם כל.
בכל אופן, טיילור שרידן לא רק ביים, הוא גם כתב את התסריט, כי הוא תסריטאי קודם. ובסרט משחקים ג'רמי ריינר, אליזבת אולסון, גיל ברמינגהם, ג'ון ברנטל, ג'וליה ג'ונס, קלסי צ'או, גרם גרין, מרטין סלסימייר.
בהצלחה.
כן, תודה רבה. ג'יימס ג'ורדן, אריק לנץ'.
כל מיני אנשים.
איפה ישנם עוד אנשים? בעיקר בסרטי האבנג'רס, מסתבר.
רק שניים מהם. לא שהייתי מאוד שמח לראות את גריים גרין בסרט אבנג'רס, בכלל, הייתי שמח לראות גריים גרין יותר.
כאילו, אני בטוח שבאיזשהו סרט מרוול עתידי, אחד מהאנשים האלה יופיע כאילו, בתור איזה אייג'נט אוף שילד ברקע או משהו כזה.
מתחילים להיגמר להם אנשים שלא הופיעו בסרטים.
בדיוק, בדיוק, כאילו כל סרט עכשיו.
אני לא מאמין שהם רק עכשיו הגיעו למרטין פרימן.
כאילו, כל סרט של מרוול הוא עכשיו סרט, מה זאת אומרת רק עכשיו? זה היה לפני שנתיים כבר, שנה?
שנה. עדיין, לא ממש לקח להם כל כך הרבה זמן להגיע אליו.
בכל אופן, העלילה.
העלילה.
העלילה. ג'רמי רנר הוא קורי למברט.
שם גנרי?
כן. כאילו, אמרתי זה כאילו זה ג'ק ריצ'ר, או מייקל הנטר, אבל לא. הוא קורי למברט, הוא עובד בשביל רשות ה... איך קוראים לזה? דייג וצייד?
משהו כזה.
Wildlife and Fishing.
זה סוג של רשות הטבע והגנים עם רישיון צייד.
כן. בשמורה העניינית ווינד ריבר שב... איפה אמרנו?
ויומינג.
ויומינג, כן.
לא זה הייתה לפי השלג?
העבודה שלו בעיקר זה מתקשרים אליו להגיד, היי, מישהו משהו, אוכל לנו את בעלי החיים, בוא תירא בזה.
כן. בתקווה שזה יהיה זאב, הוא פומה או משהו כזה.
כמו שדמורת בסרט אוהבות להגיד, הוא צד דורפים.
הוא אומר את זה בעצמו.
לא, כן, הוא אומר את זה ואז אנשים אחרים אומרים את זה עליו. כן. אני רוצה לעזור לי לצוד. טורף מסוג אחר,
זה כאילו צד ציידים. זה לא עובד בתרגום לעברית.
כאילו, הוא הנס דה הנסמן. מי שהכין את הסרט השני של סנואו וייט, דה הנסמן בלי סנואו וייט, אני מניח.
שזה?
הנסמן ווינטר וור.
לא, מי עשה את הסרט?
אתה מבקש לזכור את זה באמת?
אני מבקש ממך לדעת את זה, לא לזכור, אלא בכלל להיות מודע למיד.
מנחם בגין, whatever. אתה לא יודע אם אני מטעה אותך או לא.
אין לי שום דרך להוכיח שזה לא נכון.
בכל אופן. הוא צייד, יום אחד בזמן שהוא מחפש אריות הרים, זה אמור להיות.
אפשר לומר פומה גם.
כן. הוא מוצא גופה של נערה שהוא מכיר כי הייתה חברה של הבת שלו, וזה המקום להזכיר שיש לו עבר טרגי, כי הוא נפרד מאשתו אחרי שהבת שלהם מתה.
כן.
ואשתו אגב היא ממוצא אינדיאני, זה שמורה אינדיאני.
הוא בעיקר, הוא האיש הלבן היחיד באזור כמעט.
כן, הוא האיש הלבן היחיד שאינדיאנים לא אומרים מיד כזה fuck off white man.
כן.
כאילו חלקם אומרים את זה, אבל לא כולם.
אבל יש לו רובה.
ה-FBI שולח סוכנת למקום, ג'יין בנר.
שם גנרי?
כן, כן. היא קרובה של ברוס בנר, אני מניח, אני לא יודע למה.
אתה לא רוצה לראות אותה כשהיא מתעצמנת.
זה לא קורה בסרט הזה, זה בסדר, היא בעיקר מתעצבת.
כן, די.
אתה לא תשמח לראות אותה שהיא מתעצבת. ובעזרת השריף המקומי, בן, עוד פעם, גריים גרין בתור בן.
שם כל כך גנרי שאין לו אפילו שם משפחה.
כן. הם מחליטים לנסות ביחד למצוא איך ולמה הבחורה הזאת היא מתה, כי אנשים אולי מתים באזור הזה באופן טבעי די הרבה, כי זה קר וקשה, הם לא נוטים לרוץ בשלג יחפים.
כן, בדרך כלל יש להם נעליים לפחות.
כן. ונעליים קונים מהר כאמור.
כן, ובדרך כלל הם לא נערות בנות 16, או 18, סליחה.
18, כן.
שנמצאות בכושר טוב, סך הכל.
וזהו, זה חקירת רצח שמערבת נושאים של טרגדיה אישית, בשעה שג'רי רנר מסביר לה עד כמה, לסוכנת ה-FBI,
המילה היא מסגביר, אני חושב.
כן, עד כמה היא לא מחוברת לעולם הזה, ועד כמה קשה בשמורה הזאת, ועד כמה המדינה לא שמה להם זין, ואנשים מתים שם כל הזמן, ואף אחד לא בא לחקור.
אוקיי, יש לי הרבה דברים לומר על הסרט הזה.
כן.
אבל אני אתחיל עם דבר אחד שנראה לי ש... הייתי צריך להיות עליו קצת יותר מוקדם, אבל רק בסוף הצפייה הבנתי את זה, זה מערבון. זאת אומרת, הוא בנוי כמו מותחן בלשי, הוא, מבחינת העלילה שלו, הוא נותן לך את התחושה שסוכנת ה-FBI הולכת לבצע את החקירה, אבל הוא די מערבון מבחינת ההתנהלות שלו.
כובע הקאובויים של ג'רמי רנר לא גילה לך די מהר שזה מערבון?
זה העלה את החשד, גם האינדיאנים קצת העלו את החשד.
כן.
אבל, לא, אבל זה העניין.
תנאי השטח הקשים, הגבר האחד הקשוח שמשליט חוק וסדר בניגוד לרצון הממונים עליו.
אבל זה העניין. איזה ממונים? אין לו ממונים שם. אף אחד לא מכיר את הממונים שלו.
בדיוק.
אבל זה העניין. הוא האקדוחן הבודד.
כן.
וזה משהו שלקח אקס הזמן לקלוט אותו, כי פשוט... אני מניח שפשוט ציפיתי שעלילה תלך לכיוון אחר, ורק...
חשבתי שזה יהיה יותר שתיקת הכבשים?
זהו, כן, קצת, כי שיותר התמגלות תהיה בחקירה עצמה.
החקירה היא מאוד, היא אלמנט די משני, כי בסופו של דבר אנחנו מבינים יש מעט מאוד חשודים, כי איך שהם מתארים את האזור הזה בתור אזור שומם יחסית, אז כזה...
יש שם ארבעה אנשים ודוב.
כן, מי יכול היה לעשות את זה? ובכן, אולי החבר'ה בטריילר הסמים המקומי יודעים, וכזה, כן, הם יודעים. וכזה, טוב, כן. ומי, עם מי הייתה? עם האנשים האלה. זהו, זה סוף הרקירה.
זה כאילו, אם מצייר מפה של האזור, של, ה... של ווינד ריבר,
לפי יש... הסרט.
כן, לפי הסרט, לא במציאות. יש... כמה בתים של תושבי השמורה שכולם אינדיאנים.
יש ארבעה בכניסה, בתים וגעגוע.
כן. יש געגוע, נכון. יש יער. בצד אחד יש את הקרבן של המסוממים, שאחד מהם גם אח של הנערה שמתה.
כן.
ובצד השני יש עובדי קידוח שגרים בקרבן משלהם, הוא פשוט יותר גדול. Mm.
אוקיי,
אין הרבה נדלן, זאת אומרת, יש נדלן, שזה שמורת טבע, אז לא בונים שם כמעט.
אוקיי, ווינד ריבר, רוחות קרות אמרנו בעברית, משהו כזה.
אכן.
זה סרט שאהבתי למרות כל הפגמים שלו, ויש הרבה פגמים. הגדול מכולם זה התסריט, שזה מוזר, כי זה העבודה של טיילור שרידן, כאילו, כתוב תסריטים. ובאיזשהו מים דווקא מאוד אהבתי את התסריט שלו, כאילו באיכשהו יצר יחסים בין הדמויות. אז יש המון בעיות בתסריט, אבל בסופו של דבר מאוד נהניתי מהסרט בזכות דבר ראשון הצילום. זה פשוט, אתה יודע, זה צילומי טבע מאוד יפים ומאוד אווירתיים וכזה. הכל מתרחש על הלבן האינסופי.
הצלם הוא בן ריצ'רדסון, אפילו הצלם השם גנרי.
כאילו יכול להיות שגרן גרין משחק אותו וזה כזה, בזמן שהוא לא שריף הוא צלם.
הם עשו כזה המחשפה עם בלר.
הוא עשה את Beast of the Southern Wild, שזה עוד סרט שמאוד אהבתי את איך שהוא נראה. וגם כן היה מאוד מאוד אווירתי.
כן, למרות שאני לא חושב שהצילום זה מה שכל כך בלעד בו.
ועוד דבר שמאוד אהבתי פה זה הפסקול, שזה אני חושב הפעם הראשונה שבחרתי סרט קלאסי להקרנה בגלל שהפסקול הזכיר לי סרט אחר מאוד, זה ניק קייב ווורן אליס. למעריצי הקומיקס הזינים שלנו, לא וורן אליס כותב הקומיקס, וורן אליס
השותף המוזיקאי של ניק קייב,
כן, שבעיקר עושה את ה...
אני לא תוכל אם זה היה מול כינור או חתול.
זה הכינור החתולי של וורן אליס, זה שם אלבום השני שלו אני מניח, בעברית.
כן.
באמת, ניק קייב היה מבקר בארץ יותר הרבה בזמנו, לא?
הוא היה עכשיו בארץ.
וואלה.
או שהוא עכשיו הולך להיות, אינו בתור. יש לו הופעה השנה בארץ מתישהו.
ואני אפילו אהבתי את השחקנים, זה די מוזר, כי ג'רמי רנר, בתור תפקיד ראשי, ג'רמי רנר הוא מישהו שפרץ, כאילו בגיל מאוחר יחסית, כן? הוא היה בן 30 ומשהו כשהוא היה בהרט לוקר.
כן.
זה היה פריצה גדולה שלו.
היה כבר קרוב ל-40.
ואתה יודע, והוליווד אמרה, וואי, תראו אותו, הוא בחור יפה, אבל הוא יפה באופן גברי כזה, כאילו לא, הפנים שלו לא חלקות לגמרי, הוא נראה כאילו עבר קילומטר או שתיים.
בוא נבדוק איך הוא יראה עם חץ וקשת.
כן, ותוקעים אותם בכל מיני סרטים, הוא היה בספין אוף לדבורן אידנטיטי, ולא אכפת לו. עכשיו, מסתבר שג'רמי רנר, הסיבה שלא אכפת לו, זה כי הוא מיליונר בלי קשר לקולנוע, הוא איש נדלן מצוין כאילו, הוא אחד משלו מרוויחים יותר מפליפינג האוסס וכאלה, מישהו אי פעם מרוויח ממשחק, אז פשוט, אם נראה לכם שלא אכפת לו כל כך הרבה פעמים, זה כנראה כי באמת לא אכפת לו כזה.
אז 2008 עברה עליו דווקא טוב.
כן, כאילו, אבל אני חושב שפה הוא עובד, כי פשוט סוף סוף לקחו אותו למשהו שמתאים לו, כי הוא נראה קצת כמו לידינג מן מתקופה קודמת, אני לא אגיד, הוא לא נראה כאילו משנות ה-30 משהו כזה, הוא לא קרי גרנט. אבל
קח אותו יותר לכיוון נגיד של קלינט איסטווד.
כן, כן, הוא נאה, אבל הוא נאה באופן כזה מאוד גברי, הפנים שלו מחורצות, הוא נראה כאילו הוא עבר דבר שני בחיים שלו. אז כששמים אותו בכובע קאובוי ואומרים לך, אתה יודע, זה בחור שחי כל החיים שלו בשמורה, והוא צד, אתה יודע, גם להנאתו וגם בתור העבודה שלו, אתה אומר, כן, אני יכול לראות זה. ולעומת זאת, כמו שדיברנו על הרימיק של שבעת המופלאים ואמרנו, 99% מהשחקנים, ובעיקר קריס פרט, שהוא היה התפקיד הראשי שם, נראים כמו ילדים בקוספלי.
כן.
כן. אז ג'רמי רנר לא נראה כמו ילדי קוספלי, אז זה מתאים לו.
אז הנה הבעיה שיש לי. ג'רמי רנר משחק פה ממש טוב, אבל אני לא יכול להתעלם מזה שהוא, כאילו, אמרתי, הוא הבן אדם הלבן היחיד שם.
או, כן.
זה סרט שכאמור, מערבון, אבל לא מהסגנון המודרני של, כאילו, בואו נפרק מחדש את הז'אנר ונשים לו איזה טוויסט חדש, אלא... ממש לקחת את הדגם הישן והמוכר של ג'ון ויין ובאמת קלינט איסטווד, הגבר שמסתובב לבד וממלא בעצם משימות שהוא נתקל בהן בדרך. העניין שפה הוא לא נבד, הוא כאילו, הוא לא גר בבית עם המשפחה שלו, אבל הוא לא נווד, יש לו עבודה ממשלתית, יש לו את המשרה שלו, אבל נגיד במקום סוס יש לו אופנוע שלג, שזה רעיון מעניין.
כאילו זה מה שאתה צריך כשאתה נמצא
כן,
לעבוד.
כן, זה יותר יעיל מסוס במקרה כן. הזה. אבל העניין הוא שזה סרט שמתרחש בשמורה אינדיאנית, שכל השוטרים המקומיים בו הם אינדיאנים. מגיעה סוכנת FBI כדי לפתור את ה... כדי לחקור את ה... את המוות.
זה פשוט כי הם צריכים נציג של רשות פדרלית שמתרחש פשע כזה בשמורה עניינית. זה עניין לגמרי כן. שרשויות החוק.
לא, אבל זה העניין שמפריע לי בסרט עצמו. מי שבסופו של דבר יודע את כל הדברים, זה שתמיד יש לו את הפתרון ויודע מה צריך לעשות, זה תמיד קורי למברט. תמיד כן. זה הגבר הלבן שהוא לא מוסמך לחקור, הוא לא איש חוק.
קורי למברט.
הוא לגמרי לחלוטין נמצא שם כשמחליטים... כשמחליטים שצריכים מישהו שיעזור עם החקירה. וזה קצת מפריע לי, כי השנה היא 2017, ואני מרגיש כאילו, זה אפיון מאוד עצל של דמות ראשית, לקחת את ה... באמת, ג'רמי ריינר, יש לו את המראה לזה, הוא שחקן טוב, אבל אני חושב שהייתי יותר מתחבר, נגיד, עם גרהם גרין או אליזבת אולסן, לצורך העניין, היו מגלמים את הדמות שבאמת עושה משהו.
זה סרט... כאילו זה באמת מאוד כזה שנות ה-80, אמר לי שנות ה-90, כי זה סרט על הבעיות בשמורות אינדיאניות, זה סרט שהוא לגמרי סרט חברתי, וזה נגמר בה, אתה יודע, תיבת הקסודי שמסבירה, יש כך וכך רציחות ואלמויות כל שנה בשמורות ווינד ריבר ושמורות דרום, ובאף אחד זה כזה.
אבל כל הסרט הוא על זה שכן מטפלים.
לא, לא, אז כל הסרט...
הוא מדגים איך מטפלים.
לא, מנקודת מבט של בחור לבן, שהוא במקרה האיש הלבן הכי קשוח, שכל האינדיאנים מכבדים כי הוא כזה קשוח, ואני כזה...
יש לו בום בום סטיק.
כן?
כן.
וכזה, באש ומים עבד, כי לא, זה סרט על עיר של בעיקר אנשים לבנים, ואתה יודע, והבעיות הכלכליות שלהם, ולא הרגשת כאילו, הסרט מנסה בכוח לדחוס מישהו חיצוני לתפקיד, אתה יודע, כמו שאומרים, מרובע לתוך מעגל.
כן. אז הקטע זה טיילר שרידן, שהוא גם באש ומים, וגם סיקריו, וגם... רוחות קרות, מציג איש חוק, מישהו שהתפקיד שלו זה לפתור את הדברים, שלא יודע מה לעשות, שהוא צריך גורם חיצוני שיסביר לו, או שהוא פשוט אין לו את המידע שהוא צריך כדי לפתור דברים. וזה קורה גם פה, הבעיה מבחינתי פה זה באמת שזה כאילו הוא פשוט כמו משהו מפעם, שזה יכול להיות דבר טוב, אם יש בזה נופח נוסטלגי או משהו, פה הרגשתי שזה קצת יותר מדי, כי זו הדמות שטיילר שרידן רוצה.
אני תוהה עד כמה זה משהו שנכתב למישהו כמו ג'רמי ריינר, ועד כמה זה היה, בתסריט המקורי זה באמת פשוט היה איש חוק אינדיאני, או אפילו חצי אינדיאני, והאולפנים אמרו לו, האולפנים אמרו לו, לא, אתה חייב שחקן לבנבן.
זה קורה מדי פעם, נגיד היה את המקרה של לב אמיץ ש... בעצם מל גיבסון נאלץ לגלם את התפקיד הראשי למרות שהוא היה מבוגר ב-20 שנה מוויליאם וואלס האמיתי, ככה הוא לא היה מקבל את המימון.
ולא סקוטי, והוא לא היה בגובה, מה זה היה? 3 מטר ויורה ברקים מהתחת, שזה דיפיונים של וויליאם וואלס האמיתי.
אבל הוא כן חושב שהוא עושה את זה. כן, אז אני לא יודע במקרה של ווינד ריבר אם היו אילוצים כאלה.
לא, אם זה היה אמור להיות עם קריס פיין. וואו, אפילו לבן יותר מג'רמי ריינר, זה כזה סנו ווייט and the seven Indians.
אבל כרגע שקריס פיין הפתיע אותנו לטובה באיזשהו במים.
אוקיי, כן, אבל הוא הפתיע אותנו לטובה, דבר ראשון כי לא צפינו ממנו לכלום, כי זה קריס פיין, ודבר שני, הוא לא, אתה יודע, אני שונא לדבר על הדברים האלה, כי אני לא מרגיש שאני מודע מספיק כאילו בתחומים האלה, אבל באמת, אם אתה רוצה לעשות סרט על הבעיות של אינדיאנים, Native Americans, ואתה רוצה להציג אותם זה הסיפור שלהם, בשנת 2017, אתה יכול לשים מישהו שהוא Native American בתפקיד הראשי? הקונספט המוזר הזה בהוליווד של שיטת הכוכבים, אנחנו כבר יודעים, במודה ההיסטורית הנוכחית, כבר לפחות 10 שנים, זה כבר לא עובד, אין לך דבר כזה כוכב קולנוע שעצם הקיום שלו מבטיח את הצלחה כלכלית, כאילו,
זה כבר לא קיים.
דוויין ג'ונסון, לכאורה הכוכב הכי גדול בעולם כרגע, סרטים שלו נכשלים, כאילו אף אחד לא...
מואנה הצליח.
לא, כן, אבל נגיד, ביי וואץ', זה הגיע לארץ בסוף אפילו?
כן.
אבל זה נכשל לגמרי.
אני חושב. אני לא יודע מה, אין לי נתונים על זה.
אני זוכר, זה עשה 25 מיליון דולר או משהו כזה.
כן, לעומת זאת מהיר בעצבנים ממשיך להצליח.
לא, כן, מהיר בעצבנים מצליח, אבל נגיד כשמשמו רוצה לחזור לטריפל אקס.
וין דיזל?
שווין דיזל ניסה לחזור לטריפל אקס, הסרט לא הצליח.
הרעיון... אני חושב שאף אחד גם לא רצה את זה.
לא, כן, הרעיון הזה של... טוב, אנחנו... אתה יודע, היינו רוצים לעשות סרט מתקדם חברתית עם עניין עם התפקיד הראשי, אבל אתה יודע, המערכת מכריחה אותנו, אי אפשר להצליח, זה בולשיט, די, זה בולשיט. גט אאוט יצא השנה, עלה, הרוויח באחוזים הכי הרבה שסרט עצמי אי פעם הרוויח... לא, לא,
הוא לא.
לא, כן. הרוויח המון המון
כסף.
הרוויח
הרבה כסף, כן.
עם כוכבים שחורים, על סרט שהוא עשה, ולא כל כך, כאילו, לא כל כך התלהבנו מגט אאוט כמו שאר אוכלוסיית המבקרים, אבל אם אתם רוצים, אפשר לעשות זה. אין שום סיבה בעולם להמשיך ללהק את אותם שחקנים גדולים לתפקיד הראשי ולהגיד אנחנו חייבים את זה. זה נבואה שמגשימה את עצמה. ובמקרה הזה היא נכשלת שוב ושוב, כי זה לא שעזרת הזה כל כך הצליח.
וזה מעניין כי כאמור, ג'רמי ריינר ואליזבת אולסן שניהם באבנג'רס. זאת אומרת, הם משחקים בפרנצ'ייז אחד מהמצליחים ביותר בהיסטוריה, ואחד מהמפורסמים ביותר. אבל זה לא שאת הסרט הזה שיווקו בתור... בתור סקארלט וויץ' והוקאי. הוקאי?
כן.
כן, הוקאי, הוא משחק את הוקאי. לא שקראו שהם הכוכבים פה. זה פשוט סרט שהדבר הכי בולט בו זה מהתסריטאי של באש ובמים.
כאילו אם באבנג'ר סבא לא היה איזה שורה שלהם, את זוכרת את ויומינג והיא כזה, לא ממש, אני די אתאכזב.
כן. והעניין גם, אגב, הדמות של ג'יין, ג'יין בנר, סוכנת ה-FBI, היא מגיעה לשם פשוט כי הייתה הכי קרובה, גיאוגרפית. היא במקרה הייתה באזור ואמרו, אנחנו צריכים מישהו שיגיע כדי לבדוק את הגופה שמצאו, אז היא באה, ויש כמה קטעים מאוד מוצלחים שקשורים לניסיון שלה באמת להפוך את החקירה הזאת למשהו שיכולה יותר להבין. אבל קודם כל, הנה כבר הביאו דמות לבנה, לתוך השמורה האינדיאנית, זאת אומרת, עצם ההגעה שלה מבטא את הצורך בגיבור לבן, כי
כן.
כבר יש לנו את הדמות החיצונית.
היא זאת שאמורים להסביר לה מה קורה ואיך הדברים עובדים, ואני יודע, אני נהניתי מהסרט, אבל למה גרם גרין לא היה הגיבור שלנו? למה הוא לא זה?
כי הוא זכאי.
נו בסדר, זה במיוחד, כאילו, זה אמור להיות יחסים בין הגבר המבוגר שמסביר לנערה.
בבעיה שבמים, השריף זה ג'ף ברידג'ס. זה לא שקחו איזה שחקן צעיר וחתיך. הוא היה פעם, ולא... אבל מצד שני, יש כמה רגעים שכן אהבתי, נגיד ה... האופן ש... נגיד, הם לוקחים את הגופה לנתיחה,
כן.
וג'יין מאוד מאוד רוצה שיודיעו שבעצם...
שזה יהיה רשום בתור רצח באופן רשמי בדוח הנתיחה לאחר המוות.
כן, אחרת ה-FBI לא יטפל בזה.
כן, אבל הבחור שהמקומי מסביר לה, כאילו, בהכי נעים שאפשר, הכי נחמד, היא מתה כעיקרון כתוצאה מתאונה. עכשיו, אני לא יודע מי גרם לה לרוץ, אתה יודע, בלי נעליים בשלג, אבל מה שהרג אותה זה האלמנטים הטבעיים. אני לא יכול, על פי חוק, ואני מודע לכך שזה בעייתי מבחינת הערב, אני מודע לכך שזה בעייתי מבחינת מה שקורה פה, אני לא יכול לרשום את זה בתור רצח. ואם זה מפריע לך, אז תדעי שזה בסדר, כי אני מטפל פה בכל כך הרבה מיטות טבעיות, שבשלב הזה אני כבר אפאתי לגמרי, גברת. לכי את והאידיאלים שלך לקפוץ.
וזה מביא למשהו שאני חושב שזה היה גם בסיקריו וגם בבאש ובמים. הרגע שבו במקרה הזה סוכנת FBI פשוט נעשית מעורבת רגשית פתאום בפרשה, וזה לא שהייתה לה היכרות או משהו, הייתה מצפה שדווקא קורי הוא זה שיהיה מעורב רגשית, כי הוא הכיר את הנערה, יש לו גם טרגדיה אישית של הבת שלו הייתה בגיל מאוד דומה כשהיא מתה, וגם מתה בחוץ בקור, אבל הוא דווקא נהיה הרבה יותר כהה מכל העניין הזה, כהה בקוף. הוא פחות מתרגש מהדברים האלה, הוא פשוט עושה את העבודה שלו, אומר, כן,
כנראה
שהיא מתה מזה.
כן. מה אתה צעד? טורפים.
כן. אז בוא תצעוד עוד טורף.
זה כזה, אתה משתתף ברימייק לפרדיטור של שיין בלק, זה לא.
אבל עובדים על זה.
כן, לא הזמין אותי משום מה, אני לא יודע למה.
אבל ג'יין היא זאת שדווקא נקשרת רגשית, למרות שאין לה סיבה מיוחדת לעשות את זה, זו פשוט הדמות שלה. וראינו, אז גם בסיקריו וגם באש ובמים, ראינו את הרגע הזה שבו האיש החוק, או אשת החוק, הסיפור נעשה פתאום הרבה יותר אישי עבורם.
אני חושב, אני בסיכר חשבתי שזה עבד יותר טוב, כי היא הוצגה, מי הייתה הגיבורה שם, אתה זוכר?
אמילי בלנט.
אמילי בלנט, כן. זה שיחק יותר על התפקיד שלה כמישהי מנוסה שכבר ראתה דברים, ולכן השבירה שלה הרגישה יותר חמורה. פה הם פשוט משחקים אותה מראש בתור, בת כמה אליזבת אולסון? 20 ומשהו כאילו?
28 במציאות.
כאילו, וסוכני FBI, נראה לי, בטח שסוכני שטח אמרו להיות מבוגרים יותר, וזה לגמרי נראה כמו, זה לא ממש, לא ממש ברור מתי סיימה את האקדמיה, היא אמורה לשחק מישהי מבוגרת יותר.
שמע, זה עבד בשתיקת הכבשים.
בשתיקת הכבשים נראתה יותר, קלריס נראתה יותר מבוגרת.
אבל ג'ודי פוסטר הייתה בערך בגיל הזה.
כן, אבל יש לה פנים ואישיות מבוגרים יותר. אליזבת אולסון היא קצת, אתה יודע, היא נראית פה קצת כמו ילדה, ואני מניח שחלקית זה מכוון,
אבל היא רק עכשיו מתחילה לקבל אישיות משלה מבחינת ה, כי הוא להפסיק להיות האחות של התאומות אולסן.
היא פרצה די, הסרט הראשון שלה, מרשה, מיסטי, מרי, משהו.
כן, מרי, מייקל מור, מנסות המנהטן.
זה היה פריצה מיידית, זה פשוט יש לי תחושה שמאז הפריצה הזאת הם לא ממש יודעים מה לעשות איתה.
סקרלט וויץ'.
זה לא תפקיד טוב במיוחד.
טוב, אבל זה שהייתה, הייתה בסרט אבנג'רס ועדיין,
וגודזילה.
כן, גודזילה, יופי. כן. וגם הוא היה בשני הסרטים האלה, אהרון משמו.
כן, אהרון טיילר ג'ונסון בטמן.
כן.
אבל מה שאני מנסה להגיד לגבי הדמות הזאת, זה שהיא נשברת יותר מדי מהר, ויותר מדי פעמים בעלה חסרת, כאילו היא בוכה, ואז היא בוכה שוב, ואז היא בוכה עוד פעם, ואני כזה, סרט, אתה עושה לעצמך את החיים קלים מבחינה רגשית שאתה מציג את הדברים האלה. ועוד פעם, אתה עושה לעצמך את החיים קלים, שזה נגמר כאילו בזה שאנחנו מגלים שמה שקרה זה שהיא נהרגה על ידי עובדים ממפעל קידוח ליד, שתפסו אותה עושה את הנערה מתה, עושה סקס עם החבר שלה שהיה עובד שם, והם פחות או יותר בהתקף של שחרות וגזענות וכל הדברים הטובים האלה, תקפו אותם, הרגו אותו, הכריחו אותה לרוץ, לברוח משם, והיא מתה בשלג
אחרי שניסו לאנוס אותה.
כן, אילו, לא ניסו, הם אנסו אותה.
כאילו זה,
הם לא ניסו, הם
יצא, עשו את זה. כן, היא הצליחה לברוח באמצע.
לא, לא, הנה,
כן.
והוא בסוף אנחנו תופסים את הבחור האחד ש, במקרה הבחור האחד שאנס אותה, הבחור האחד שנשאר אחרי מקרה ועיריות בין אנשי השריף ל, ל,
לעובדים ל, שם, ל,
כן. לעובדי הביטחון שם, וג'רמי רנר תופס אותו, גורר אותו לקצה הר המושלג ועושה לו כזה, אני הולך לתת לך לעשות מה שעשית לה, אתה יכול ללכת מההר הזה
אחרי שאני אנוס אותך והרוג את החבר שלך.
וואו.
או שלא.
לא, זה כזה יחף, זה כזה, ראית את המסור פעם אחת יותר מדי, הדמות של ג'רמי רנר?
זה קטע, אוקיי, לפני זה,
ראית את אותו הרב המכוער פעם אחת יותר מדי? בעצם לא אי אפשר לראות אותו הרב המכוער יותר מדי.
לפני זה באמת, הרגע של היריות זה, פה זה נהיה כבר לגמרי מערבון, כי אנחנו מגיעים למצב ש, פועלי הקידוח ואנשי המשטרה הולכים ביחד, יחד עם ג'יין, הולכים לעבר הקרוון, ורגע לפני שהם מגיעים, מישהו שולף נשק וכולם מתחילים לשלוף נשק אחד השני, וזה מגיע למין שואודאון כזה ומרגיעים אותם, רגע, חכו, וואו, הייתה פה איזו אי הבנה, מישהו נסחף, בואו נרגע, בואו נחזיר את הנשק למקום. וסופו של דבר ג'יין ניגשת לדלת ומחפשת את פיט שנמצא בפנים, הוא, כן. הוא במקרה הטיפוס האשם.
כן.
וברור שהולך לקרות אחד משני דברים. או שפיט לא יפתח לה את הדלת, או שהוא ינסה להרוג אותה.
כן.
או שהחברים שלו ינסו להרוג אותה.
או שכולם ינסו להרוג אותה.
כן. ופיט אכן יורה בדרך הדלת, עוד פעם, חוסר הניסיון שלה מאוד בולט בקטע הזה, כי היית מצפה שהיא לפחות תזוז קצת לפני שהיא פותחת, לפני שהיא מנסה לפתוח את הדלת. שהיא לא תעמוד כאילו, היא באה עם הודעה של ילד שנעדר ומחפשת אם מישהו יודע על המידע. היא באה לתפוס בן אדם שכנראה גרם בעקיפין למותה של נערה.
אני, עוד פעם, אני מאוד אוהב את הבימוי של האקשן הזה. את קרב העיריות עצמו מאוד אהבתי, כי הוא מרגיש מסוג הדברים האלה שאתה יודע, אתה באמת מרגיש את האימבק, ויש באמת סכנה לחיים של הדמויות, ואפילו כשמישהו מקבל יריעה כשהוא לובש שפות מגן, זה לא כזה, טוב, הוא הולך לקום שנייה אחרי זה ולהמשיך להילחם, לא, הוא נשאר על הרצפה, כי כנראה הוא שבר כמה מהצלעות שלו הרגע. אתה מרגיש את הכאב הזה? וזה, את זה כן אהבתי. עוד פעם, זה פשוט שהתסריט מטופש, לא מטופש, כאילו, התסריט לא משהו, ועצם הקונספציה של הסרט הרגישה כאילו היא צריכה יותר עידון ויותר מחשבה ממה שהקדישו לו.
אני חושב שמה שהכי הפריע לי זה באמת הטיפול בדמות של ג'יין, שהיא יותר מדי קלולס, ואני לא מדבר על זה שדבר ראשון שהיא עושה כשהיא מגיעה זה לא לראות את השביל שמוביל אל, אל המשרד של השריף, כי יש שלג, וה-GPS אומר שזה לשמאלה והיא לא מוצאת, אני אומר, אוקיי, זה בסדר. היא חדשה באזור, זה מראה לנו שהיא אוטסיידרית, זה בסדר. זה שהיא לא רואה, נגיד, עקבות של אופנוע שלג שמובילות אל הר, כשנמצאות ממש מולה, וצריך ממש, קורי ממש צריך ממש, את רואה את זה שם? לא, מה את רואה? קחי את המשקפת, את רואה את זה שם? לא, איפה? ליד ההר שם, איפה שכולם רואים את הפס הברור הזה?
את רואה את השלט הזה שכתוב, רצחתי אותו, הגופה שלו נמצאת כן. כאן?
כזה... רגע, איפה? היא קצת יותר מדי קלולס, וזה משהו ש... אני מרגיש שהסרט היה רק מרוויח אם הדמות שלה לפחות הייתה מתפתחת לאורך החקירה, או לפחות אם היא הייתה קצת יותר מגלה דברים בעצמה, לא כל הזמן קורי אומר לה מה לעשות.
כן, ועוד פעם, קורי למברט הוא יותר מדי the cool guy, שזה...
הוא לא טועה.
הוא לא טועה, והוא קשוח, וכולם מכבדים אותו, מפחדים ממנו, והוא תמיד בשליטה על המצב, וזה... אם זה הסרט אקשן סטייל, אם זה היה ג'ק ריצ'ר, כאילו זה היה עובד כי שם כל הרעיון הוא מין כזה מציאות מוגבעת שבה אתה יודע אתה פשוט נבלע לפנטזיה של הגיבור, אבל זה אמור להיות דרמה קשה על החיים הקשים של האנשים האלה, ואני כזה בולשיט, כאילו הבחור הזה אתה יודע שהוא הבדס הכי גדול בעולם, והוא האיש הלבן היחיד שאינדיאנים תמיד מכבדים, ואני כזה בן אדם, כאילו wish fulfillment בולשיט כזה, לא בסרט מהסוג הזה, אתה לא יכול לעשות תסריט כזה, אתה לא יכול לפתוח את הסרט כזה, זה מבוסס על סיפור אמיתי, והנה המסר החשוב, ואז הגיבור שלך הוא ג'רמי רנר שבאותה, הוא באמת, זה יכול להיות פשוט הוקאי שהיא לוקח חופשה כאילו מהנוקמים.
זהו, שהוקאי לא יודע הכל, הוקאי עושה טעויות. זה הקטע, זה קטע די...
וחבל להיות פעם, כי הצילום טוב, והאקשן טוב, ויש משחק טוב, והקונספט הוא מרתק, אנחנו לא רואים סרטים על הדברים האלה. אבל... זה פשוט התסריט, התסריט מאכזב. התסריט לא עומד ברמה של אלמנטים אחרים בסרט, ומאחר הבמה היא התסריטאי, זה קצת, יודע, זה אשמתו.
כן, הסרט, אני לא יודע איך היה תהליך העבודה של טיילר שרידן עם שני הבמים הקודמים שעבד איתם. אני מניח ש... טוב, הראשון, סיכר עשה דני וילנב, שהוא מאוד מתערב במה שנעשה, והשני, מקנזי, הזה שהוא לא טיילר שרידן.
השני מקנזי.
כן.
דיוויד מקנזי.
דיוויד מקנזי, שאנחנו לא יודעים עליו שום דבר, אבל הוא עשה את באיזשהו במים, אז... ויש לו זקן מעניין.
יש לו אחלה זקן לדיוויד מקנזי, ו...
הוא קצת נראה כמו הבן דוד הפחות מוצלח של טום יורק.
אמרתי שאני רוצה לראות את הסרטים הקודמים שלו, כי מאוד אהבתי את טלו ריי וואטר, וחלקם שלא ראיתי, אבל קיבלו ביקורות ממש טובות, כמו סטארדאפ, אבל לא הזדמן לי עדיין.
כן, אנחנו לא ממש יודעים עליו שום דבר.
כן.
אז
אין לו שום דבר שמיועד ליציאה מאז הלו ריי ווטר, שהיה, אתה יודע, גם פופולרי וגם היה מועמד לאוסקר, אז הוא מוסר לי.
כן, אבל הייתם צפי רגע שטיילר שרידן הוא יהיה, כמו נגיד אירון סורקין, כשהוא כותב תסריט, אתה מרגיש את התסריט, אתה מרגיש שזה הוא. אין יותר מדי ספק מי כתב את זה. או צ'רלי קאופמן גם כן, כשהוא כותב תסריט, זה משפיע על הסרט עצמו. טיילר שרידן, פעם אנחנו ראינו אותו כותב תסריט לסרט של מישהו אחר, והתוצאה הייתה, לפחות מבחינה ביקורתית, מאוד מצליחה. ווינד ריבר גם מצליח מבחינה ביקורתית, אבל אנחנו לא יכולים שלא לשים לב לזה שהתסריט עצמו הוא פחות עובד. נגיד, נורא הפריעו לי שיש הרבה מונולוגים מאוד ארוכים בסרט, וזה לא, בתור מה שמתיימר להיות יחסית ריאליסטי, זה לא עובד ככה. בן אדם לא פשוט מדבר ומדבר ומדבר בלי שיקטעו אותו.
אוקיי.
כן, תודה.
חיכיתי לזה. חיכיתי לזה שאני אקטע אותך. יש כמה קטעים טובים בתסריט. הרעיון שאבא של הנערה מתה בסוף, יושב עם פנים צבועות.
הוא גם ראה את לב אמיץ.
לא, כן, ולשם שינוי, כשבן שואל אותו, לא בן.
קורי.
קורי שואל אותו מה זה, והוא אומר לו, זה פני המלחמה שלי, וכזה, איך אתה יודע שזה, כזה, אתה יודע מה זה בכלל? והוא כזה, לא, אין לי מושג, לא נשאר אף אחד שילמד אותי, אז אני צריך להמציא את המסורת מחדש בעצמי. זה דווקא היה, זה היה אחלה קטע. וזה מעביר את כל הביקורת החברתית שהסרט מנסה להעביר פחות יותר בשורת דיאלוג אחת. אבל הלוואי ששאר הסרט היה כתוב ככה, במקום שאנשים פשוט יעמדו כמו שאמרת ויסבירו אחד לשני מה קורה.
כן, יש רגע מאוד מוזר אגב, ג'יין מושפזת בבית חולים אחרי שירו בה, וקורי בא והוא מביא לה בובה של אליגטור, הוא חושב שזה תנין, היא מסבירה שזה אליגטור, כי היא מפלורידה אז היא יודעת, כדי לעודד אותה, והוא מקריא לה איזה משהו, וזה היה רגע מוזר כזה של... אמור להיות ביניהם משהו עכשיו, אני לא בטוח.
אני לא... תגיד, מה קרה לילד שלו? היה לו ילד בשליש
הרבה של הסרט, ואז הוא נעלם. הוא יצא הסבא, לא צריך.
לא, ואני כזה... אני די שמח שהוא נעלם, כי הקטעים איתו לא הוסיפו לי כלום. ואני כזה, למה הצגתם אותו מלכתחילה? כל מה שאנחנו צריכים להגיד זה, הוא נפרד מאשתו בעקבות המוות של הילדה הראשונה, היא שומרת את הילד וצריך לשלם מזונות. אני לא צריך את הילד, הילד לא מוסיף כלום. זה אשכרה נראה כאילו נכתב שם לטיוטה הראשונה, ואז הם אמרו, לא, זה לא עובד, כתבו אותו החוצה, אבל שכחו להוציא אותו מהשליש הראשון של התסריט.
זה קצת כאילו שהאוריג'ין של בטמן יהיה, הוא ראה את ההורים שלו נרצחים בידי שודד בסמטה אפלה וירד גשם. לא חשוב שירד גשם, זה לא קשור לסיפור.
I will become rain man,
בדרך הביתה הוא ראה מונית. אוקיי, יש מוניות.
I will become a taxi driver.
כן, לא, זה סרט אחר.
וריינמן לא, נתתי לך בדיחת ריינמן ואתה כזה. אוקיי, אני בסופו של דבר, יש המון ביקורות כמו שאמרתי, אני ממליץ על ווינד ריבר בתור מותחן שנראה טוב, בתור מותחן שעושה את העבודה שלו מעביר את הזמן, אבל קחו בחשבון, אל תצפו לאיזושהי התעלות אינטלקטואלית, ואני ראיתי כמה ביקורות ממש ממש מגזימות לגבי הסרט הזה, שפשוט מוזר לי. זה יותר כמו פרק ממש טוב בסדרת, אתה יודע, באיזה סדרת מתח אליט שתוקרן ב-HBO או משהו כזה, מאשר...
פארגו כזה? אני לא חושב שפארגו של HBO.
לא, איך? יש את הסדרה הזאתי על הלונגמייר, על השריף, כאילו הזקן, שאתה יודע, בעיר רחוקה ועם בעירה קטנה כזאת, שפותר גם כן הרבה פשעים שמערבים את האוכלוסייה האינדיאנית המקומית.
אני לא ראיתי את זה, אז אני פשוט מדמיין את סם אליוט בתפקיד.
זה כן, זה די, כאילו זה לא עם סמליות, אבל זה די כזה מי שיכול היה להיות סמליות. אז זה די כזה פרק ארוך של לונגמייר, שזה לא רע, ראית כאן פרקים של לונגמייר, זה אחלה של דבר, אבל בוא לא נגזים. אני מניח שזה יקבל איזה מועמדות לאוסקר.
ווינד ריבר? אני לא בטוח. יש עוד הרבה סרטים בדרך שיכולים להפריע לו. אני מרגיש שהוא יכל להיות יותר טוב.
אוקיי. נעבור לסרט הקלאסי להשבוע?
כן, שאתה בחרת.
אני בחרת, אנחנו יכולים לדבר על...
Australia, what fresh hell is this? Christmas this year will hold a unique significance for young Mickey here. I have made plans that he be taken from the jail in Banyan. Hang by the neck until he is dead. I wish to present you with a proposition.
You want me to kill me, brother?
I want you to kill your brother.
The proposition. ההצעה.
הוא לא הופץ בארץ? כן. או שהוא... אני לא חושב שהוא הופץ רשמית בארץ.
הוא לא הופץ בישראל.
כן, אז אין לו שם הפצה רשמית, אבל ההצעה זה פשוט יותר קל.
אל פרופוזישיונה. סרטו של ג'ון הילקוט.
שפעם חושב שהוא יהיה במאי מאוד גדול.
כאילו, הוא בחור די אב קרס, כן.
לא מהבחינה הזאת. ואז הוא עושה את לואולס.
אנשים אהבו את לולס, אני לא יודע למה.
אני לא מכיר אפשר את לולס. טריפל ניין
שאף אחד לא ראה, כן? מה שאתה חושב זה נכתב לידי ניק קייב.
כן.
מה דעתך על ניק קייב?
אני אוהב את השירים שלו.
אני מבין שאתה לא אוהב את הכתיבה שלו.
זה כמו השירים שלו, רק בלי לחן.
ובסוף משחקים גיא פירס, ריי ווינסטון, אמילי ווטסון, דני יוסטון, דייוויד ברנהם וג'ון הרט.
בתפקיד ג'ון הרט.
לא, דווקא בתפקיד מאוד לא ג'ון הרטי, הייתי אומר. כאילו, he cuts a lot of hurt in that movie, אם אתה רוצה משחק מילים.
באופן כללי, ג'ון הרט הוא תמיד, בכל סרט שתראה אותו, הוא זה שהכי משקיע בדמות. לא משנה, הוא יכול לשחק עץ, והוא עדיין, הוא הרבה יותר השקיע בעבודה מכל בן אדם אחר באזור.
אתה רוצה להגיד על מה הסרט? אני אגיד על מה הסרט?
אני אנסה.
אוקיי, בסדר.
הסרט מתחש באוסטרליה במאה ה-19.
אוסטרליה.
כן, כשהיא עדיין הייתה פשוט מושבה בריטית. אני אסריך את שמות הדמויות כדי לדעת טוב יותר על מה אני מדבר. האחים ברנס ידועים לשמצה כשלושה פושעים מאוד מסוכנים שרצחו משפחה שלמה. הוא לא שריף כי זה אוסטרליה, אבל
הוא קפטן בצבא.
קפטן הצבא הבריטי, כן. קפטן סטנלי רוצה לתפוס את כל השלושה, ולכן הוא מציע, יש לו הצעה, לשני האחים הצעירים.
שנפרדו מהאח הבכור אחרי הרצח של המשפחה.
כן. הוא תופס אותם והוא מציע להם, הוא אומר, צ'רלי, האח הבינוני, הוא מציע, אני רוצה שעד חג המולד, שזה עוד 9 ימים, אתה תהרוג את אחיך הבכור, את ארתור, אחרת האח הצעיר שלכם מיקי יוצא להורג. ואז הוא משחרר אותו כדי לתפוס את ארתור, וזו ההצעה הכי גרועה שאי פעם שמעתי בסרט.
וזה נהיה ארתור...
למה הוא חושב שזה רעיון טוב?
וזה נהיה ארתור קריסמס.
כן, ככה זה התחיל.
זה במקור ארתור קריסמס, סרט הילדים הדי פופולרי שכמעט ולא מופץ בארץ, אני חושב, היה סיקוול...
באוסטרליה בכלל, כן. אז הוא יצא, איכשהו התוכנית שלו זה שאני אשחרר פה שהיה מסוכן כדי שימצא את אח שלו שעוד יותר מסוכן, בזמן שאני מחזיק את האח הצעיר שלהם, ואני משחרר את זה שיודע בדיוק איפה הוא נמצא, איך אני נראה, איך כל אנשים פה נראים, מתי שעוד השמירה שלנו.
אני מבין שלא אהבת את הפרופוזיישן יותר מדי.
אני לא ממש מבין את התוכנית.
אוקיי, אני מאוד אוהב את הפרופוזיישן.
כן, יש לי קצת בעיות איתו.
כאילו, בסדר, זה לגיטימי לגמרי להיות טועה.
אתה מוכיח את זה, כן.
כן. תראה, הרעיון הוא מאוד פשוט. שני האחים, האח הבינוני והאח הצעיר, נפרדו מהאח הבכור, כי בשלב מסוים מעשי הפשע שלו נהיו יותר מדי מגילים אפילו בשבילם. אז קפטן סטנלי יודע כבר מראש, או לפחות הוא מקווה, מהעובדה שהם עזבו אותו, שאין להם יותר מדי סימפתיה אליו, והוא יודע שהאח הבינוני... דואג לאח הבכור, מייקי סובל ממידה של פיגור שכלי, הייתי אומר.
הם לא מפרטים מה בדיוק,
כן,
פשוט...
כן, המונחים פחות, היו קיימים באותה כן. תקופה, כן.
הוא פחות אחראי למעשה.
הוא מאוד מאוד ילדותי, כאילו הוא בן 20 ומשהו, אבל הוא מתנהג כמו ילד קטן. אז הוא יודע שהאח הבינוני יעשה פחות או יותר הכל כדי לשמור על האח הצעיר בחיים, והוא מאמין שזה כולל להרוג את האח הבכור. עכשיו, בין לבין... בין הניסיון של צ'רלי למצוא את ארתור ולהרוג אותו, יש לנו את הסצנות בחיים הביתיים של קפטן סטנלי שמנסה לשמור על אשתו מרתה.
הגברת מגיעה.
כן, לשמור עליה פחות או יותר במין כזה גרסה. גרסה, וואו, תודה רבה.
זה היה לי בראש כל הסרט.
רק לך. וגרסה של כאילו אנגליה, כאילו, מדע, כאילו אף פעם לא עזבו אותה והם לא נמצאים.
זה דבר מאוד אופייני לאנגלים.
כן, בעיר מדברית קטנה שבה יש יותר זבובים, יש 100 זבובים לכל בן אדם פחות או יותר, או 1,000?
100, אז ספרתי. הסרט מדגים את זה.
והניסיון שלו לשמור על סדר ועל סמכות מול אנשים שלא כל כך עובדים, כי הממונה עליו, אידן פלצ'ר, דיוויד ונאם, הוא... מניאק מעמד הגבוה שברגע שהוא מבין שיש להם פושע שהיה מעורב ברצח, אומר, הבטחת לאח שלו ששחרר אותו אם הוא יחזיר את ארתור בזמן, זה לא הולך לקרות, בוא ניפטר ממנו עכשיו. וכשהאח הוא יחזור, ניפטר גם ממנו.
כן. הנה מה שהם היו צריכים לעשות. לגייס כוח, להשאיר את שני האחים שכבר נמצאים אצלם בכלא.
כן.
לגייס כוח וללכת לתפוס את ארתור
ולמות.
ולהרוג אותו.
כאילו, הם די אומרים בשלב מוקדם יותר שארתור מחופר טוב באיזה הר קטן, איפה שהם בקושי מעיזים להתקרב בכל מקרה, כי זה אזור של הילידים, ושהוא כל כך מפחיד שאפילו הילידים מפחדים ממנו.
אז שלא ינסו לתפוס אותו.
כאילו...
שיחקו שהוא יתקרב. מתי שהוא יצטרך אוכל.
כן, אתה אומר, זה כאילו זה כל כך פשוט.
הוא יצטרך מתי שהוא אוכל והספקה. העניין, אני לא אומר שזה פשוט, אבל אני אומר שזה הרבה יותר חכם מישלוח את אח שלו לשם, כשלאח שלו יש את כל המידע על המפקדה ועל מה שקורה שם, ולארתור יש יכולת להוציא מהאנשים מידע.
וואו, אנחנו ממש כאילו לא באותה הגעה לגבי הסרט. אני חושב שפרופוזישן הוא סרט נהדר. אני חושב שדבר ראשון, כאילו, אם הצילום בווינד ריבר טוב, הצילום פה יפהפה.
עם זה אני מסכים.
בניות דלהולם, אין לי מושג איך מבטאים את זה,
בנואה.
בנואה דלהומי?
דלהום.
דלהום. וואו, יש לו פילמוגרפיה די ארוכה.
כן.
ומאז הוא עושה את 1408, הוא עושה את הילד בפיג'מה טפסים, שזה לא סרט טוב מיוחד. והוא עושה את לולס.
שהוא לא סרט טוב מיוחד.
ואת...
אתה רואה של הכל.
אוקיי, אולי התפלק.
יצא לו מקרה צילום טוב.
אני חושב שזה סרט שבו כל האנשים שעובדים עליו, באמת, הם יש סינרג'י, כאילו יש סינרגיה ביניהם, והם יצרו משהו שעובד בכל הרמות, הצילום, הפסקול, המשחק, כן, הכתיבה, העלילה היא מאוד מאוד פשוטה. כשאתה מסתכל על מה שבאמת קורה בסרט, זה כמעט כלום, כאילו אפילו המרדף של צ'ארלי אחרי ארתור זה, צ'ארלי הולך, הוא נתקל בצייד ראשים גזען, ג'ון הרט, הוא מאלף אותו, הוא...
בעין, לא באלף.
כן, הוא ממשיך לסובב בשטח קצת, הילידים כמעט הורגים אותו, ארתור רואה אותו ומציל אותו, ואז הם מגלים שמייקי בזמן שהם התאוששו, מייקי לא נהרג, כאילו הם הצליפו בו, כאילו כן. הצליפו בו עד לרמה של אי אפשר כבר להציל אותו יותר. אגב, משהו שמאוד אהבתי בסרט, וזוכר שדיברנו על המערבונו עם הקניבלים,
בון הומוק,
בון טומהוק, כן. זוכר שאחד הדברים שמאוד אהבתי שם זה באמת התחושה של אנשים שהחיים שם, אתה יודע, שהחיים התאכזרו עליהם, זו הייתה תקופה קשה, ואנשים באמת סבלו, ואמרתי שמה שמאוד אהבתי בבון טומוק זה שמישהו נורא ברגל, ואז הוא מבלה את כל שאר הסרט בזחילה פחות או יותר. אין שום ריפוי, אין שום זה, הוא לא יכול ללכת. הצלפה, אנחנו כל כך רגילים מסרטים שזה משהו, אתה יודע, זה קורה למישהו כדי להוכיח עד כמה הוא קושח, אתה יודע, מצליפים בך ואתה כזה...
האמת שבחצי מהמקרים מישהו מת אחרי שמצליפים בו בסרטים.
לא, אני...
תלוי מאוד מי.
בכל כך במקרה...
אם זו דמות משנית, הוא מת. אם זו דמות ראשית, הוא יחיה.
אני יכול לחשוב על מעט מאוד מקרים, ומה שקורה פה זה ש...
כרגע עולים שניים.
אוקיי.
אז זה ספוילר, זה...
אוקיי. מה שקורה באמת זה הסצנה שבה, אתה יודע, כל העיר מחליטה שצריך... צריך להצליף במייקי, כי הוא אח של פושע, והוא היה מעורב בעצמו בפשע הזה, והם אומרים 100 הצלפות, כאילו זה כלום. ומתחיל להצליף בו, וזה נהיה כל כך קשה לצפייה, שאפילו האנשים שאתה יודע, באו לשם רק כדי לראות את זה, מתחילים ללכת, האיש שמצליף בו מאבד את ה... כאילו, באמצע הדרך כבר, אחרי 39 מכות, כבר אין לו כוח פיזי להרים את היד. וזה הרגיש לי, אתה יודע, כן, ככה זה נראה. העובדה שאנשים שעומדים שם מצפים בו פשוט מוקפים בזבובים. ועולים עליהם. העובדה כשצ'רלי נדקר על ידי חנית, זה לא סתם, אתה יודע, מה שקורה. החנית עוברת לו דרך הגוף, זה שוט יפהפה אגב, כאילו, אתה זוכר את השוט הזה שבו הוא נדקר מלמעלה?
זה סרט לפני יומיים.
כן, הוא מרים את הראש, כאילו, והעיניים שלו מתחילות להתערפל, ואנחנו רואים את הנייטיבס מעליו, ואחד מהם הראש לו מתפוצץ מיריית אקדח.
זה הדבר היחיד שזכרתי מהצפייה הראשונה שלי בסרט, אגב, שהייתה מאוד מזמן.
זה שוט נהדר.
זה שוט שמאוד מאוד נתקע בזיכרון. כמו ראיתי לסרט הזה פעם ראשונה, כשהוא היה עוד חדש, זה סרט מ-2005, ראיתי אותו פחות משנה אחרי זה ב-DVD, ואני זוכר שהרגש שהוא היה מאוד כאילו משעמם ביחס לאיכויות הטכניות שלו. סרט שהוא מצולם מאוד יפה, יש לו פסקול נהדר, יש שם המון פוטנציאל, אבל הרגשתי שפשוט אין את התוכן שצריך להיות בדבר כזה. וראיתי אותו שוב עכשיו כדי, בתור הכנה לפרק, והרגשתי בדיוק אותו דבר. התחושה הזאת של יכולות טכניות מדהימות, אבל אין סיבה לראות את זה, מבחינתי. זאת אומרת, התחושה הזאת של, לא אכפת לי מאף אחת מהדמויות, לא אכפת לי לא מאנשי החוק ולא מהפושעים ולא ממי שבאמצע, כי אף אחד מהם לא באמת מוצג לי כדמות שיש לה איזה משהו לחיות עבורו. והדבר הכי קרוב שיש זה קפטן סטנלי.
קפטן סטנלי?
כן, מוריס.
כן.
שהוא הדמות היותר מעוררת הזדהות מבחינתי בסרט, כי הוא באמת מנסה לשמור על סדר, אבל האופן שבו הוא עושה את זה הוא כל כך... מבוסס כמו על תוכנית שאין סיכוי שהיא תצליח.
אני מאוד אהבתי את הדמות שלו, כי זה מוצג לך בהתחלה בתור דבר אחד, כי אתה לוקח את הרי ווינסטון, ואתה אומר, אוקיי, זה הבחור הקשוח, זה ריי ווינסטון, כאילו, זה מישהו שאפילו שהוא כבר מזמן בגיל העמידה, והוא שוקל איזה 200 קילו, והוא היה מתאגרף בנעוריו, עכשיו זה כבר לא שרירים. הוא עדיין נראה כאילו יכול לשבור לך את הפנים. הוא עדיין, אתה יודע, יש לו עדיין את הדיבור הנמוך הזה והקשוח הזה, והוא מצא לך בהתחלה באמת בתור מישהו כזה, שאתה יודע, הוא השריף, זה הגרסה המבית להשריף, הוא נותן את החוק, והוא אומר לאנשים שלו מה לעשות, והם עושים את זה, וככל שהסוד מתקדם, אתה מבין שה-I will civilize this land, ההכרזה שלו, זה לגמרי עמדת פנים, הוא לא יכול לשלוט בכלום, הוא לא יכול לשלוט בחיים הביתיים שלו, הוא כל הזמן מנסה לגרום לאישה להתנהג כלום עדיין באנגליה, הוא לא יכול לעשות זה, הוא מנסה לגרום לאנשים לכבד אותו, הם לא מכבדים אותו, הוא מנסה להראות לבוס שלו מי הבוס האמיתי, אידן לא שם עליו זין, כאילו.
זה מישהו. במחייתו.
וזה, מבחינתי עוד פעם, התזה של הסרט זה שהיישוב של האנגלים באוסטרליה, זה הניסיון ליצור איזו שליטה על מקום שאי אפשר לשלוט בו, אתה יודע, הטבע הוא כל כך גדול וכל כך רחב וכל כך אכזרי, והאנשים האלה שוב ושוב מנסים לאלף אותו, והם רק יוצרים מוות, עוד מוות ועוד חורבן.
אבל הם הצליחו, הם פשוט עשו את זה בצורה מאוד אכזרית.
כאילו, הם הצליחו במובן של הם הרגו מספיק אנשים.
כן, בצורה מאוד אכזרית. זאת אומרת, הם כן הצליחו במרכאות לאלף את הטבע.
כן, אבל עוד פעם, זה ציביליזציה שבנויה על עצמות של, לא יודע, מאות אלפי אנשים.
כיום דברים השתנו, כמובן.
כן, כי הם הרגו כבר מספיק מהם.
כן, יש להם את יום ההתנצלות, זה יום רשמי שבו ממשלת אוסטרליה מתנצלת בפני האבוריג'ינלים על הניסיון להכחיד אותם. והם בסדר עם זה כמה שאפשר. קיבלו גם מדינה משלהם בתוך אוסטרליה. בוא נראה באמת איך שהילידים מוצגים בסרט הזה, כי הם מוצגים בתור שותפים של האדם הלבן.
לא, חלק כן, חלק לא.
גם האלה היותר פראים, הם קבוצה מאוד קטנה, וגם לאנשי החוק וגם לארתור יש להם את האבוריג'ינאי שאיתם, שהוא עובד תחתם, או במקרה שארתור לא עובד תחתם, אלא פשוט חלק מהחבורה שלו. שכאמור, הסרט הזה בנוי כמו מערבון, הוא לא מערבון כמו מתרחש באוסטרליה, אבל אותם עקרונות, ולכן האבוריג'ינאים פה הם כמו האינדיאנים בסרטי אמריקאים.
מסתבר שיש קטגוריה בויקיפדיה שנקראת Meat Pie Western.
מה שיש את הספגטי, אז אתה יודע שביפן יש את הרייס ווסטרן.
כן, ויש את ה... יש אוסטרן, שזה קטגוריה גם כן של סרטים שמערבונים רוסים.
לא נגיד בושט ווסטרן או משהו?
זה מה ש... עוד פעם, אני הולך לפי ויקיפדיה. יש כמה וכמה סרטים בקטגוריה הזאת.
פירושקי ווסטרן אולי? קצת קשה לומר את זה, האמת.
לא יודע, כן. הסרט האחרון לפני זה, פרופוזי שאני אגב שמקבל את התיאוריה של Meat Pie Western, זה Quigley Town Under.
והבא אחריו זה אוסטרליה.
לא מערבון?
לא יודע. אני לא ראיתי אותו.
זה משעממון.
אני לא ראיתי אותו.
כן. Quigley Town Under, סרט עם תום סלק ואלן ריקמן.
באוסטרליה.
באוסטרליה,
כן.
שני השחקנים הכי אוסטרליים בעולם.
אגב, אחד מהסרטים הראשיים אני אקרא פשוט קנגרו. כי למה לא?
לא, ויש לפניו את הקנגורו קיל.
כן.
כאילו, בדרך כלל קיל מגיע אחרי האבא, כזה צריך להיות קנגורו סיניור, ואז זה קנגורו קיל.
וויפלאש.
לא הסרט טוב.
העניין בחופן לגבי ההצעה.
כן.
זה סרט שאני כאילו, אני כן יכול להבין למה אתה אוהב אותו, סרט, אני כן, אני גם קצת מכיר כבר את הטעם שלך, אז אני יודע,
I like meat pies.
למה אתה מתחבר בדברים האלה. אישית, קשה לי כשהסרט הוא אין בו הרבה תוכן באופן כללי, אבל קשה לי עם התחושה של הוא פשוט היה לי נורא משעמם. והוא 104 דקות, ואני אחרי חצי שעה אני בודק כמה זמן הבא ואומר רק? וזו תחושה כזאת.
אני מבין את זה, אני פשוט לא יכול להסכים. זה לגמרי האווירה שלו הקסים, כאילו הקסים אותם באכזריות שלה.
זו המילה של אווירה.
כן.
קשה לי נורא כשהדבר הראשון שאיתו מתארים סרט זה אווירה. כי אני מאוד בעד שתהיה אווירה תקופתית של הכל, אבל נורא נורא קשה למצוא את האופן שבו האווירה הזאת משתלבת גם עם דמויות מעניינות. נגיד, במאור טרנר נתן לי את זה כבר בעבר ואני אתן גם עכשיו בתור דוגמה לסרט שהוא בעיקר אווירה, אבל משהו...
אין בו עלילה, יש בו הרבה פרטים.
כן, אבל זהו, ריבוי הפרטים גרם לי עדיין להישב בתוכו.
החזקת כרטיס קסום וכזה
ניסיתי, כן. אבל
יום יבוא נדבר.
הבאתי בטעות את מלאך המוות.
כן, יום יבוא נדבר על אחרון גיברה פעולה.
איך זה לא קרה עדיין, לא ברור.
שבוע הבא, אחרון גיברה פעולה. לא משנה מה הסרט החדש שיהיה, שבוע הבא זה טירת הזכוכית ואחרון גיברה הפעולה.
טוב, טירת הזכוכית זה סרט.
כן.
אחרון גיברה הפעולה זה סרט. הנה. אז באופן כללי, התחושה שלי שבאמת, לגבי ההצעה ש... הוא קצת יותר מדי חזק על הצד של האווירה ולא מספיק על דברים אחרים, כי כשקורה משהו אז זה כן מעניין, אבל זה מגיע למצב שבו נגיד, אנחנו כבר בסוף הסרט, קפטן מרטין וקפטן סטנלי ואשתו אוכלים ארוחת חג מולד, הכל שלב, הכל ככה סוף סוף רגע של שקט.
שיין בלק ברגע כזה כותב את משכתב את התסריט, כזה קריסמס, איי?
בדיחת מדיחיות.
בדיחת שיין בלק, כל הסרטים
נחשים בקריסמס. ולא, עושה את נשק הדלני. העניין הוא שברור שהולך לקרות משהו, והמשהו הזה קורה. והבנייה לקראת זה שזה יקרה, זה לא כמו אמירה של היצ'קוק, שמה שמפחיד באמת זה לא הפיצוץ, אלא הציפייה אליו. כי מבחינתי, אני מרגיש שכאילו בשלב הזה אני יודע בדיוק מה הולך לקרות, אז אני לא מצפה לזה, אני רק מצפה לראות מה יקרה אחרי זה כבר. מה שקורה אחרי שהאחים ברנס מתפרצים לבית.
מנקמה על המוות של מייקי.
כן, למרות שקפטן סטנלי ניסה לעצור את זה.
מבחינתם הוא היה באחריותו, מייקי מת.
בגלל זה זו הייתה תוכנית גרועה. הם יודעים שהוא היה שם, הם ישר יקשרו אותו. אני מסיים, פשוט אני חושב שהוא קיבל החלטה לא טובה.
אתה לא אוהב את ההצעה, אתה פשוט לא אוהב את ההצעה.
אני חושב שזו לא הצעה חכמה.
אתה, 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 היית מעדיף את ההצעה 2, כאילו, שבו הוא פשוט אומר לו, מה נתך שתישאר בכלא?
כן, כן, הייתי מעדיף את זה. באופן, הם מתפרצים לארוחה, מקים את קפטן סטנלי, עומדים לנוס את מרתה, ואז, סימנם אז, צ'רלי מחליט שזהו, נחצה קו אדום, והוא יורה ב... הוא יורה גם בארתור וגם בסנדוויץ'
שער חברי הכנופיה שלו, כן.
וזה היה רגע כזה של... כן, אני יודע שזה יקרה. מתחושה כזאת של... אני לא באמת מופתע, וזה מה שחסר לי פה. אני צריך להיות מופתע יותר.
אני לא צריך מופתע בסרט כזה. אני חושב שהוא סיפק לי בדיוק את מה שהייתי צריך. ועוד פעם, אין... זה באמת ההבדל בינינו בתור מה שאנחנו יכולים לענות ממנו בתור צופים, שאני יכול לענות מסרט שבאמת רק האווירה היא מהאווירה נכונה והיא מבוצעת כמו שצריך באופן טוב. אני מניח זאת הסיבה שאני לנצח אוהב את ולהלה רייזינג, ואם אנחנו נצטרך לבקר אותו, אתה כנראה תרצה להרוג אותי.
אני לא ראיתי אותו, אבל...
הוא גורם ל-The Proposition לראות כמו מה סרט המחיר בעלילה שראית בחיים שלך?
לא Proposition.
לא, כן. סרט עמוס בעלילה.
וואו, יש הרבה.
תבחר אחד.
סלוט? 16 טוויסטים.
הוא גורם לסלוט להיראות כמו אמפייר סטייט, זה שהוא צירק צילום של אמפייר סטייט בילדינג במשך 18 שעות.
אוקיי, אז יש בו המון עלילה.
ולאלה רייזינג הוא סרט שהוא כל כולו צילומי טבע, ומדי פעם מישהו נרצח באופן אכזרי. ועד בסוף יש כזה, וואו, טוויסט. ואני מאוד אהבתי את ולאלה רייזינג, אבל כאילו אתה תסנה אותו.
יש סיכוי, אני לא יודע, סרט, אתה יודע, אני חושב סרט כמו עץ החיים נגיד.
לא, עץ החיים אני שונא.
אבל הוא גם כן.
לא, כן, הוא אווירה, אבל דבר ראשון הוא אווירה מטומטמת. דבר שני, הניסיון לשוות לזה איזושהי מידה של חוכמה וקישור.
אבל יש סופרנובה.
לא, כן, לכזה גורל היקום מתגלה מגורל משחור, זה שאת דה פאק אפ.
כן, אתה שון פן, לא אכפת לנו מה הגשר שלך.
כן, ואז כזה... עץ החיים זה לגמרי סרט שמנסה כזה להראות לך, ו-The Proposition זה סרט שהוא פשוט כזה, אני לא צריך להראות לך כלום, אני לא חייב לך כלום, זה סרט שהוא לגמרי, זה מה שהיוצרים שלו רצו, הם לא עשו את זה בשביל לגרום לקהל, אנחנו שם חכמים, הם עשו את זה כי זה הסיפור שהם רצו לספר. עץ החיים זה כאילו, זה פאקינג כאילו, סרט של סטודנט ש... זה היה כזה, אני צריך להרשים מישהו, כאילו, לא אכפת לי אם זה מה שהוא רוצה לעשות.
זה לא אומר כלום, כי אני חושב שדקל הזהב זה אחד הפרסים הפחות ברורים שלי.
מה אכפת לי, אתה יודע, דקל הזהב? כמה במאים טובים לא קיבלו אף פעם דקל הזהב?
רובם.
ספילברג קיבל פעם דקל זהב?
אני לא בטוח שהוא היה מועמד.
דר יו פאק. סטיבן ספילברג לא סיים לימודי.
בעיקרון רובם לא קיבלו.
סטיבן ספילברג לא סיים לימודי קולנוע אף פעם, נכון?
הוא קיבל תואר דוקטור של כבוד.
כן, ב-2000 ו...
משהו.
כן, ב-2005, אני חושב, משהו ממש טכנית שכל הסרטים שלו
לפני 2000... סרטו ליאונה לא למד קולנוע.
כן, משהו ממש טכנית כל הסרטים של ספילברג לפני 2005 הם סרטי סטודנטים.
כן.
כאילו, אינדיאנה ג'ונס, סטודנטים, פארק היורה, סרט סטודנטים נהדר, כאילו, יפה אשכה, רשימת שינדלר, וואו.
בגלל זה הוא שחור לבן, כי הוא סטודנט.
לא היה לו תקציב, היה לו תקציב רק לסמלד, וואו, איך שהוא חזר נאצים שוב.
ידענו שיהיו נאצים.
There will be Nazis. The Proposition, אתה לא אהבת, אני כן אהבתי, נסיים לזה. אני חושב שהוא יותר טוב מווינד ריבר, דבר ראשון, כי שם כשאף אחד מהדמויות ב-The Proposition היא לא בדס אבסולוטי ששולט בהכל, להפך כל מי שנראה לך בהתחלה שהוא הולך להיות הגבר הגיבור ששולט באיתני הטבע, מהר מאוד מגלה שהוא לא.
איזה איתני טבע, זה הכל מדבר שם.
כאילו, זה איתנים.
זה איתן אחד. חול.
אז כן, אף אחד מהדמויות שם היא לא איזושהי אל בקרב בני אדם, כולם סובלים, לכולם קשה. ובניגוד לווינד ריבר שבו יש כל פעם מונולוגים איפה שלא אמור להיות, פה רוב הסרט הוא שתיקות.
יש בו גם דיבורים.
לא, יש דיבורים, אבל כאילו הסרט יודע, הסרט מפיד שהוא סרט של שתיקות, ולכן רוב הזמן הוא שקט.
אני לא בטוח איזה מהם יותר אהבתי, כי...
איזה מהם פחות סנטה.
הם מאוד שונים אחד מהשני באמת ב... באופן העשייה שלהם גם.
מאזינים יקרים, אביעד מאוד רצה לעשות את אינסומניה.
זו הייתה אחת מחמש אפשרויות שיצאתי, אני חושב.
כן, אבל אחת מהם אמרת מראש שהיא לא כזה. זה היה הראשונה שיצאת. יצאת את אינסומניה ואני כזה, לא, די, די, מספיק.
לא, אמרנו שניתן לנולן קצת הפסקה.
כן.
יצאתי גם את כחום הלילה ואת מיסיסיפי בוערת, ואת שתיקת הכבשים.
מיסיסיפי בוערת, אבל סרט מתרחש בכפור, נו באמת. אוקיי,
אז בכל אופן, אז בכל אופן אני חושב שכאילו שני הסרטים מאוד שונים אחד מהשני, אחד מהם הוא מאוד איטי ואחד קופץ כל הזמן ממצב למצב. שניהם יש לי הרבה בעיות איתם. אני חושב שמבחינה טכנית ההצעה הוא סרט מדהים, הפסקול ממש טוב, צילום נהדר. מבחינת התוכן שלו אני לא הצלחתי להתחבר.
אוקיי, לגיטימי. נסיים בזה?
יאללה, שנסיים. צריכים לסיים במשהו.
זה היה שורה שנייה באמצע, אני הייתי תום שפירה.
אני אביעד שמיר.
ועד הפעם הבאה, פגש בסרטים. Oh, we shall